אנחנו פה באמצע מאמר, דיבור המתחיל לבן תראה את השם אלוקיך, נמצא בפרשת ויתחנן, בדף י' בעמודה השלישית. עצרנו בשורה המתחילה בעניין השמיים כיסי, וזהו עניין המצוות. נעשה חזרה, דיברנו כאן, מאמר פתח, שרואים שבמצוות יש שני כינויים, יש שני דרגות במצוות. מצד אחד המצוות נקראים מצוות המלך, זאת אומרת שהמצוות קשורים לספירת המלכות. מצד שני, כתוב שהמצוות הם לבושים. לבושים זה מראה שזה משהו מאוד מאוד גבוה, ולא יכול להתלבש בפנימיות, שבדרך כלל זה משל לבחינת הכתר, כתר שזה למעלה מכל הספירות. אז מה עניין המצוות, מלכות או כתר? אז בעריכות שלמה היה הקדמה להבין שיש בה השתלשלות של האלוקות בעולמות, יש שני מסלולים. יש מסלול אחד שנקרא הילה ועלול, ויש מסלול שני שנקרא יש מאין. אמרנו שהעניין של הילה ועלול זה כשמדבר בתוך, נניח, בתוך עולם האצילות עצמו. מספירה לספירה יש בין הספירות ערך ויחס, אז כשספירה אחת משתלשלת לספירה הבאה באופן שיש ביניהם קירוב, זה נקרא הילה ועלול. אבל כשצריך להיות המשכה למשהו שהוא בעין ארוך, זה נקרא יש מאין. ההמשכה שצריכה לבוא מעולם האצילות לעולמות בריאה, יצירה, עשייה, זה חייב להיות בדילוג גדול, זה נקרא יש מאין. הכוח שספירת המלכות יכולה להמשיך עד באופן שזה יהיה כמו יש מאין, הכוח הזה זה בא רק בגלל שיש לנו את ההמשכה מהכתר, הכתר שזה למעלה מהשתלשלות, מכיוון שהבחינה של הכתר מהירה במלכות, לכן היא יכולה להמשיך ולפעול עניין של יש מאין. זאת אומרת, המצוות הן מצד אחד בחינת מלכות, וביחד עם זה מאיר בהם אור אלוקי שלמעלה ממלכות, למעלה מכל הספירות, בחינה של הכתר. ולכן יש כוח במצוות לפעול כאן בעולם הזה את ההמשכה הנפלאה שהיא ממשיכה. למה דווקא בספירת המלכות מהירה הכתר? אז סיימנו ואמרנו שיש כלל שנאוץ תחילתן בסופן. הבחינה הכי עליונה, שזה בחינת הכתר, איפה הוא נאוץ, איפה הוא מהיר, דווקא בסופן בחלק הכי תחתן. נמשיך הלאה בעניין הזה. וזהו עניין המצוות. עכשיו אנחנו נבין את שתי הקצוות שיש במצוות. מצד אחד אנחנו אומרים שהם בבחינת מלכות. המצוות הם מסמלים את הבחינה הכי תחתונה, ספירה האחרונה, שהרי זה נקרא מצוות המלך. דהיינו, מה זה המצוות? רמח מיני המשכות, 248, שזה רמח מצוות עשה, 248 סוגי המשכות מבחינת מלכות בבריאה, יצירה, עשייה. ההמשכות השונות שנשפעות ממלכות האצילות לעולמות הנמוכים, זה רמח מיני המשכות, וזה המצוות. אז המצוות מבטאים את ספירת המלכות, שזה הספירה התחתונה, זה מצד אחד. ואף על פי כן, מצד שני, אומרים על המצוות דבר קיצוני הכי עליון, שורשם מבחינת כתר. מצד שני אומרים שהמצוות, השורש שלהם, זה בא מהכתר, שזה למעלה לגמרי מכל סדר השתלשלות, והמצוות הרי נקראים הרצון של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שרצון בספירות, כמו בכוחות הנפש, רצון מבטא את הכוח הכי עליון, הכוח הכי מקיף, אז המצוות בא מבחינת הכתר, וזה גם קשור למספר המצוות, זה שזה כתר. איך? הוא מפרט מיד, הוא אומר ככה, כתר זה תרייג ארכין דגלגל, אתה מבואר בקבלה, שזה 613 אופנים וגילויים מבחינת גלגלתה, גלגלתה זה משל לכתר שזה כמו גולגולת, דהיינו מטעם ענה, למה אני אומר על המצוות גם שזה מלכות וגם שזה כתר, זה שתי קצוות, אני אומר שזה הכי תחתון וזה הכי עליון, ודהיינו מטעם ענה, זה מהסיבה שאמרנו קודם, שהערת הכתר הוא במלכות דווקא, איפה הכתר מאיר, הכי עליון, דווקא במלכות, שנאות, תחילתן, איפה הוא מאיר הנקודה הכי עליונה, בסופן. וזהו שאמרו, לכן מספר המצוות מצד אחד מרמז על בחינת הכתר. מדוע? כי כמה מצוות ישנם? שאמרו שתרי"ג מצוות דאורייתא וזין מצוות דרבנן, יש 613 מצוות דאורייתא. אתה מצרף לזה את השבע מצוות דרבנן, אז ביחד 620. 620 זה גימטריה כתר, תף רי שחף. הם מבחינת תף רי שחף עמודי אור. כתוב שהמצוות הם 620 עמודים של אור. ולמה מכנים אותם דווקא עמודים, מה המשל של עמודים? עמוד, מה העניינו של העמוד? כמו בגשמיות, העמוד מחבר את הגג עם הרצפה. שמים את העמוד וזה מחזיק שהגג יהיה תפוס ולא ייפול למטה. אז העמוד גשמי מחבר בין הקצה הכי עליון, הגג, לבין הרצפה. אותו דבר ברוחניות, שאומרים שהמצוות נקראים תף ריש חף, בגימטריה כתר, תף ריש חף, עמודי אור, דהיינו כמו עמוד שמחבר הגג עם הרצפה, שהוא בחינת נאוץ סופן בתחילתן, כמו עמוד גשמי שמחבר את הגג עם הרצפה, ככה כל מצווה, הכוח שלה לחבר את בחינה הכי עליונה, הכתר, שזה למעלה בכלל מכל סדר השתלשלות, מחבר את זה עם מלכות, עם העשייה הגשמית שיהודים מקיים אותה, אז במעשה מצווה גשמי שיהודים מקיים, הוא ממשיך את הרצון העליון האלוקי הנעלה ביותר. נוסיף עוד דבר מעניין, הוא אומר, והנה, לפני כל המצוות, צריך לומר, לשם איחוד קודשא בריך הוא שכינתי. לפני כל מצווה, אצלנו אמנם במנהגים שלנו, אדמו"ר הזקן נכניס את לשם איחוד קודשא בריך הוא שכינתי פעם אחת ביום, לפני ברוך שאמר, אבל זה בשביל כל היום. יש קהילות ומקומות שנוהגים לפני כל מצווה, כפשוטו, לומר לשם איחוד קודשא בריך הוא שכינתי. מה הקשר והעניין שאומרים לשם איחוד קודשא בריך הוא שכינתי לפני כל קיום מצווה? מה זה בכלל נקרא איחוד קודשא בריך הוא שכינתי? הפירוש המילה איחוד, יש לנו כאן חיבור בין שתי קצוות. קודשא, קדוש, זה מראה על בחינה שמובדל. בריך, ברוך, בלשון הברכה והמשכה, יורד למטה. לאן הוא יורד למטה? לבחינת שכינתי. מה זה שכינתי? שכינתי זה מלכות, בלשון שוכן ומתלבש ומצטמצם למטה. זאת אומרת, המצווה, מה העניינה? לעשות כאן חיבור בין הכי נעלה, קודשא בריך הוא, קדוש, לשכינתי כלפי מטה. זה נקרא לשם איחוד, לאחד בין קודשא בריך הוא, שכינתי. בין בחינת המשפיע לבחינת המקבל. האיחוד הזה פועל שבמצווה יהיה כוח אינסופי גדול מאוד. והעניין, כי המשכת אור זה שמהכתר, כדי שבמצווה יהיה את ההמשכה העליונה הזו, שבאה מהכתר, שבאה מהבחינה של למעלה מכל ההשתלשלות, אינו כי אם על ידי בחינת הייחודים דווקא, חייב להיות ביחד עם המצווה, או כהכנה למצווה, חייב להיות העניין של ייחוד קודשא בריך הוא שכינתי, המושג הזה של ייחוד בספירות. יש שתי דרגות בייחוד, יש ייחוד אבא ואמא, יש ייחוד חוכמה ובינה, ויש ייחוד זעיר אמפין ונוקבה, ייחוד של השש מידות עם מלכות. הייחוד הזה הוא הכרחי כדי שימשך בחינת הכתר במצווה שיהודי מקיים. והעניין, מדוע? כי הייחוד הוא מסיבה תוספת הערה במשפיע. הייחוד הזה גורם שהמשפיע יהיה לו תוספת אור, תוספת כוח, תוספת יכולת לפעול גילוי גדול מאוד. המצווה פועלת המשכה כזו נעלית כמו יש מאין. כדי שיהיה כוח למשפיע לפעול המשכה של יש מאין, צריך לקבל כוחות מבחינה מאוד מאוד גבוהה. עד שיוכל להוריד ממנו הערה למטה. כנ"ל. כמאמר רז"ל, כמו שחז"ל אומרים, פחות מבין תת שנה, אין ביאתו ביה. חז"ל אומרים שילד לפני תת שנה, אז הוא לא יכול להוליד. אין לו עדיין את הכוח ואת הבשילות, מה שצריך לקבל לבחינת הלידה, שזה כוח לגלות יש מאין, לגלות גילוי חדש, שהוא לפי שלא נשלמו בו עדיין בחינת המוחין דגדלות, כי עדיין לפני תת שנה אין לו עדיין את הבחינה הזו שנקראת מוחין דגדלות, שיכול להמשיך למטה הגילוי של הולדה חדשה. ואף שיש בו אז גם כן כוח וחיות, למרות שעד גיל תת מדובר ב... ילד שיש לו כוח, יש לו חיות, יש לו אפילו חוכמה וכולי, ויש לו גם כן מבחינת המוחין, אבל אין עדיין את הבשילות המוחית הזו לפעול המשכה חדשה. זהו רק כדי סיפוק לבד לצורך עצמו. כל מה שיש לו מבחינת מוחין, מבחינה הלכתית עד גיל ת', זה מוחין שהוא צריך בשביל ההסתדרות העצמית שלו. ודי להפקיע, זה מספיק כדי, כמו שאומרים, להציל את עצמו, שהוא יוכל להסתדר. אבל לפעול גילוי והמשכה והולדה, כשזה צריך איזה כוח הרבה יותר נעלה, גילוי הרבה יותר נעלה, ודאי להפקיע. אומנם בבוא ההערה יתירה, כדי שיהיה לו גילוי יותר נעלה, כדי שהוא יוכל לפעול גם המשכה ולידה ויש מאין, רק אז יכול להשפיע גם למטה, הוא לא הוליד מהות חדש ממש. זאת אומרת, ההמשכה יותר למטה חייבת לבוא מכוח יותר עליון. אותו דבר אומרים פה במצוות, כדי שהמצווה תוכל לפעול את פעולתה, זה חייב לבוא המשכה מבחינת הכתר. כדי שזה יהיה צריך להיות ייחוד קודש הבריך ושכינתי. נביא עוד משל, עוד דוגמה. וכך יובן בעניין, כששיפחו רזל את רבי מאיר. אמרה אומרת, משפחים את רבי מאיר, ואומרים עליו, שהיה אומר ג' מאות משלים. אומרים על רבי מאיר, מי שמת רבי מאיר, בטלו מושלי משלים. מה היה גדולתו של רבי מאיר? שהיה יודע לומר 300 משלים על כל דבר שהיו לומדים. ובשלמה כתיב, על שלמה המלך כתוב, שחוכמתו הייתה יותר גדולה, פי 10 מרבי מאיר, כמה משלים כתוב על שלמה המלך, וידבר 3,000 משל. אוקיי, אז זה הגדלות של רבי מאיר, זה הגדלות של שלמה המלך. אומר, וזה פלא לכאורה, מה הגדלות הזו, הביג דיל, שאני אומר לרבי מאיר, ידע להגיד 300 משלים. שלמה אומר, היה ראש גדול, היה להגיד 3,000 משלים. איזה חידוש גדול יש במשלים? מה הגדולה של המשלים? הלו הם רק מעניינים גשמיים שבעולם הזה. הרי מה זה משל? אתה רוצה להסביר את הרעיון, אתה מביא עוד דוגמה ועוד דוגמה. הרי המשלים זה כל מיני משלים מענייני העולם, שאנשים יוכלו להבין מה אתה מתכוון לומר. אז זה לא שאתה מגלה כאן עוד איזה רעיון, לא 300 רעיונות. זה על אותו רעיון, 3,000 משלים. ויותר יש שבח, הייתי חושב שיותר גדול ויותר נפלא, לשבח את הבן אדם בידיעת רזי ניליין. נגיד עליו שהוא יודע סודות עמוקים, והוא גדולתו שהוא יודע להגיד משלים. להגיד משלים, וצריך להיות אדם שיש לו כישרון להמציא לכאורה עוד דוגמה ועוד דוגמה, מלא סיפורים. מה הגדולה במשלים? אז הוא אומר, לא, זה לא כזה פשוט. המשלים זה לא הפירוש שהוא מוצא עוד רעיון ועוד רעיון, סתם ממציא המצאות. אך העניין שהמצאת המשל הנמשל, מה זה נקרא? לתת משל, המשל צריך להיות מדויק. זה לא סתם לקשקש איזה עניין. למצוא משל שכל הפרטים במשל עד הסוף יתימו ויבטאו את הרעיון העמוק שאתה רוצה להביע כאן. הכוח הזה למצוא משל שיתים לרעיון הכי עמוק, דיינו, שיוכל להוריד חוכמתו בלבושים גשמיים, לדעת, להצליח, לקחת את החוכמה הכי עמוקה ולהוריד אותו ולהלביש אותו במשל גשמי, שאדם פשוט יוכל להבין את המשל ועל ידי זה להבין את הנמשל שמסתתר בתוכו, זהו על ידי עומק החוכמה דייקה. רק מי שיש לו חוכמה מאוד מאוד עמוקה, יכול למצוא מילים להסביר את זה גם לאדם הכי קטן, הכי פשוט, למצוא את המילים שיוכל להבין את זה. וכמו שנאמר, שלושת אלפים משלים זה לא 3,000 סוגי משלים. אם לא הבנת את המשל הזה, בוא תתן לך משל אחר. אז זה 3,000 דרגות. לדרגה הכי עליונה הספיק המשל הראשון. השני היה צריך משל למשל, והשלישי היה צריך משל למשל, כך 3,000 דרגות, זאת אומרת, היכולת להוריד את אותו רעיון, אפילו למישהו שנמצא 3,000, או רבי מאיר 300 דרגות מתחת לעומק שלך, ולתת גם לו את המילים שיתימו לו. זה חוכמה מאוד מאוד עמוקה, שלמעלה מהחוכמה שבנמשל. המשל זה בא מעומק מאוד מאוד גבוה, זה לא סתם להגיד את הרעיון. ברגע שמונח אצלך עומק הרעיון בצורה הכי מלאה, רק כזה אתה יכול למצוא משל שיתאים לעניין. ולכן אנו רואים הרבה אנשים חכמים, אפשר לראות הרבה אנשים חכמים, לא כמו רבי מאיר, ובוודאי לא כמו שלמה המלך, שאף על פי שיודע דבר חוכמה, יש אנשים שהם יודעים רעיונות, יודעים, יגידו לו, אתה מבין את העניין? מצוין, בוא תסביר את זה פה לאותו אחד שלא מבין, בוא תסביר לו. אומר, אם הוא לא מבין, אם אין לו שכל, אם אין לו רקע, אני לא יכול להסביר לו שום דבר. מי יכול להסביר לאחד כזה שאין לו רקע? מה פרוש משלם? מי שיש לו, הוא הבין את הרעיון בעומק הכי גדול, והוא משם יכול למשוך מילים שיתאימו לאיש הפשוט, ולא יבלבלו את המוח סתם מילים, אלא בדיוק יתאימו לו את המשל שיתאים לעומק העניין. כי אם זה אדם שהוא סתם ככה חכם, אף על פי כן לא יוכל להסביר החוכמה היא, יכול להיות אדם חכם ולא אפילו, לא יכול למצוא מילים להביע את החוכמה שהוא באמת יודע. ומה גם על די משלים? ודאי שהוא לא יוכל. ואם יאמר משלים, ואם אדם שהוא לא מוכשר להגיד משלים, הוא בכל אופן יתחיל לנסות להגיד משלים, מה יהיו שווים המשלים שהוא ייתן? יהיו מילים דחדי, זה יהיה סתם מילים בחינם, באלמה, בלי שום תוכן. למה זה? והיינו מפני כי לזה צריך עומק החוכמה. כדי לתת משל, אתה צריך שהעניין יהיה אצלך מאוד מאוד מאיר בעומק הכי גדול, ואז אתה מוכן ויכול למצוא לזה דוגמה, גם למישהו שלא מבין שום דבר, רק רמת גן, הוא גם יכול להבין את מה שאתה אומר. זה הרעיון של המשל. וזהו גם כן עניין הלל, אותו דבר בעניין של המצוות. מה אנחנו רוצים? שהמצווה תוכל להמשיך המשכה מהכתר. שהתורה, המצווה תוכל לפעול כמו יש מאין. איך היא תוכל לפעול את זה? מכוח עצמה לא מספיק, היא צריכה לקבל מהעומק הכי גדול מהכתר. כשהכתר מהיר במצווה, אז המצווה יכולה לפעול. זה נקרא לשם ייחוד קודשם ויחוד שכנתם. שלצורך השפעה, כדי שאכן תהיה השפעה מהמצווה למטה, צריך להיות תוספת אור במשפיע. המשפיע צריך להיות בתוספת שיוכל באמת להשפיע, וצריך לקבל מעומק יותר גדול. כמו כן כאן, אותו דבר בנמשל שלנו במצוות, שאי אפשר להיות המשכת הכתר במלכות על ידי המצווה, שצריך להיות נמשך דרך אבא ואמא, וזה ירמפי. אתה לא יכול להמשיך את הכתר אם לא שיש איכות של אבא ואמא, איכות של זה ירמפי ונוקווה, שיש את האיכות, זה מכין את הקרקע, שיוכל להיות ההמשכה מהעומק הכי עליון. ואם לא על ידי תוספת הערה באצילות, ואז ממילא היה השפעה למטה. כשיש תוספת הערה בשורש, אז למטה זה מחלחל ומהיר. והוא נקרא בחינת ייחודים. זה נקרא ייחודים שאומרים לפני מצווה, הייחוד הזה זה בעצם לתת את ה... לאפשר את הגילוי הנעלה שאכן המצווה תפעל את פעולתה. אז במילא מובן שתי הכתבות שיש במצווה, מצד אחד כמו שנגיד על שלמה המלך. מה נגיד על שלמה המלך? הוא היה אדם מאוד מאוד חכם, או שהיה אדם שיכל למצוא שפה אפילו לאנשים פשוטים? אז שתי הדברים נכונים. ואחד תלוי בשני. בגלל שהוא היה מאוד מאוד חכם, לכן הוא יכל למצוא שפה גם לאנשים פשוטים. כי היכולת לרדת הכי למטה, היא באה בגלל שהוא מושך מהכוח הכי למעלה. זה שתי הקצוות שיש במצוות. זה מלכות, הכי תחתון, הספירה האחרונה. למה הוא יכול לפעול מצד מלכות? כי מאיר בו הכתר, הבחינה של למעלה מכל הספירה.